Voilà, mais t'as. התרגשות תפילה מקופלת. א', לעמוד במקום הקדוש הזה. פעם ראשונה בחיי כאן, על הדוכן. במקום הזה הייתי פה. לפני קום המדינה היינו נוהגים להתפלל בעיר עתיקה, אם כי משפחה חסידית היו מתפללים בדרך כלל בליסן. פישנסוס, כאן, תפארת ישראל, הכנסת המקביל לחורבה, שלא נוהגים להתפלל שם, לעתים קרובות, אבל דרכי אני גם נכנסתי לכאן. בחורבה אף פעם לא התפללתי, אבל ביקרנו. ידענו שזה המקום שבו, בדוכן הזה, פה עמדו גדולי ישראל, רבני ירושלים דורותיהם, כמו סלנט, האדרת, אגב מרן הרב קוק, מרן הרב הרצוג, לעמוד כאן בדוכן הזה, וביום הזה, היום שבו אנחנו מציינים את חורבנו המוחלט של גוש קטיף, על ידי חורבן בתי הכנסת. אבל לפני שנתחיל נאמר, כשם שהחורבה הזאת נקראת חורבה, כי הייתה חורבה במשך שנים רבות. אמנם היסודות הונחו לפני 300 שנה, אבל כ-100 שנה יותר עמדה חורבה בחורבנה. יהודי אשכנזי שהגיע לירושלים היה ממושכן על חובות שרבצו פה על תלמידי רבי דחסיד. לכן יהודים אשכנזים פה התחפשו לספרדים. ועד היום הם לובשים את הבגד המפוספס הזה, שזה בגד ספרדי, דמסקאי, אבל ידי ירושלים, אשכנזים, ילצו ללבוש את הבגד הספרדי הזה כדי להתחפש. אבל התחפשות, הפורים נשאר לעולם, עברו כבר 200 שנה והבגד נשאר. על כל פנים, יותר 100 שנה עמד המקור חורבנו, עד שהשיגו פירמן מהסולטן, לשכן את החורבה לבנות אותם במבנה הגדול והיפה הזה, והם קראו לאותו יום שבו השיגו את הפירמן הזה, התחלת דיגולה. כי התחילו לבנות את ירושלים מחדש. לכן מכאן התחילה הפריחה, ההתרחבות, ירושלים בתוך החומות, מחוץ לחומות, נחת שבעה, אחר כך פתח תקווה, בקיצור, כל תולדות עם ישראל בארץ ישראל. וגם אותם 40 שנה בערך שהחורבה עמדה כאן בחורבנה עד שנבנתה, נחל לגוש קטיף שבתקן בנו שם יותר מהר. לא תוך 40 שנה, ודאי שלא תוך 150 שנה, אלא שנה הבאה עם 10 שנה. ובכן רבותיי, הריף, מסכת ברכות, אומר על הגמרא שאומרת שהרואה בתי ישראל ביישובן, אומר, מברך, ברוך מצב גבול אלמנה, אומר הריף, בתי ישראל ביישובן אלה בתי כנסת. הריף לא חולק על מה שהגמרא אומרת, שכוונה בתי ישראל, עם ישראל נמצא ביישובו, ערים, יישובים, יהודים, עומדים על תילם, מברכים, ברוך מציבו לאלמנה. והשריף רואה בבית הכנסת את הסימן המובהק שהיישוב הגיע לשיאו. ונראה כשבעולם באים למקום, קודם מתיישבים. ודאי שבכנסת הוא חשוב, אבל לא תמיד יש שתי אפשרויות. המסוימות בכנסת מכובד, מפואר, יפה, זה לוקח זמן, כי רוצים שכנסת יהיה מכובד. אחד הדברים שאני עדיין מבין אותם, אותו בכנסת בגבול עזה, בנירים, אחד הפסיפסים היפים ביותר שנמצאו בארץ, בתי כנסת עתיקים, פסיפס יוצאים לכלל באזור שומם לכאורה. לפי מבנה בית הכנסת, היהודים שם שגרו שם השקיעו השקעה גדולה מאוד. הבתים שגרו בהם היו כאלה בתי בוץ וכדומה, לא נשאר הרבה זכר. בית הכנסת היה מפואר. לפי בית הכנסת אנחנו מבינים שיש שם יישוב יהודי מבוסס, חזק. הם השקיעו את מיטב כספם בבניין בית כנסת לרומם בית אלוקינו. לכן בית כנסת זה מראה שהיישוב מגיע לשיא פריחתו. מכל הבחינות. א', משום ש זאת אומרת שהיישוב רואה את עצמו קבוע במקום, משקיע בית הכנסת, רואה חשיבות, רואה מצווה גדולה לפאר ולרומם בבית הכנסת, זה גם מעיד על המצב היישובי, אבל יותר מזה מצב רוחני. אם הציבור מגיע לאפשרויות האלה וליכולות האלה ולהבנה הזאת לבנות במיטב כספו בית כנסת, זאת אומרת שהוא מעלה על ראש דאגותיו את הדבר הרוחני של המקום. הוא מבין שיישוב יהודי בלי בית כנסת הוא לא יישוב. קנה מידה ביישוב יהודי זה בית כנסת. לכן כשאתה בא למקום חדש, אם יש בית כנסת, אתה מברך. כי זאת ברכה. אם כי בדורות האחרונים שהתחילה התיישבות, ולא בכל מקום, ולא בית כנסת, בעלייה הראשונה כן בנו בכל יישוב בית כנסת. אבל בעלייה השנייה אנחנו יודעים שהיו יישובים בלי בית כנסת. הייתה שאלה אם רואים יישוב חדש, התחיל פתח, אבל בלי בית כנסת, לברך או לא מברך. ושמעתם שרמות חייפה היה רבה של יהוד, חכם גדול מאוד, שביקר באחד מקומות האלה אומר, אמנם אלמנה חצופה, אבל אלמנה. לכן הוא ברך בכל זאת לא מסיגו אלמנה, למרות שזו אלמנה חצופה. אבל לברך אפשר. ברוך השם שביישובי גוש קטיף, לא זאת הייתה הבעיה. יישובים שבנו את כל היסודות שלהם על תורה ועבודה וגמילות חסדים. תורה כפשוטו, לימוד תורה, שעות הפנאי שלהם, החזקת לומדי תורה, ישיבות, אולפנות, מוסדות חינוך שקלטו מכל רחבי הארץ, לשם ותפארת, גמילות חסדים. לתמוך במי שקשה לו יותר, יכול לא היה יישוב בארץ כמו גוש קטיף שבו ייחדו עדות שונות, זרמים שונים, אנשים מקהילות שונות, מעיירות פיתוח וממרכז הארץ, בהרמוניה כזאת. אני לא זכיתי לראות יישובים ברמה כזאת, מחאה חברתית כזאת, דתית כזאת וכלכלית, פריחת המקומות. כל הפרעת לא יחמם השמות האלה. היכולות האלה היו יכולות שלומים. איש לא יתייחס אליהם. הערבים לא עשו משום דבר. הם פיתחו רק את המואסי. שם, במכתשים האלה, בתוך החולות, הקימו שם בוסתנים. אבל על החולות, על הדיונות, לא עשו שום דבר. אין מה לעשות. כשעם ישראל חוזר לארצו, הפסוק מתקיים כפשוטו, ואתם הרי ישראל, לכם תתנו, ופיהם תיסו לאחים ישראל קרבו לבוא. אין לך קץ מגולה מזה, להפוך את החולות האלה לזהב, לייצור, להשאיר את להשאיר את הכלכלה של המדינה. ועד היום כל אלה שבאו. עוד אחר שישוב. כאן הרב שירשו, סוגף במעגלים, הוא לחם בעיר עתיקה, נפצע כאן ונפל בשבי, היה תקופה ארוכה, הוא ממפרק, חוזר חזרה לעיר עתיקה, הפעם בעניינה, שתזכה הרב שירשו ככהן גם לראות בבניינו של בית המקדש ולשרת שם ככהן. אם כן, כאן אני רוצה לעמוד גם על הנושא של קדושת בית כנסת. הייתי בכל הדיון הזה שהיה מאחרי הקלעים. הייתי שותף פעיל בדיונים של רמות הראשית, אני לא חבר רמות הראשית, אבל שותפתי בדיונים מאחרי הקלעים, וכבר בתחילה שהתחילה השאלה להישאל, האם בתי הכנסת יהרסו די ישראלים, או ידי גויים, הודעתי שעשו על ידי יהודים להרוס בית כנסת. אנשים ברחוב, תפיסה פשטנית, אמרו דברים ההפך. רואים כך, הערבים מחללו את בית הכנסת. זכרו לשם. אז לכן מה? השיהודים יהרסו בית כנסת? זה לא חילול השם? רבותיי, לפי ההלכה זה הפוך על הפוך. גוי לא מחויב מצוות. נכון, זה שמחלל בית כנסת זה חמור. אבל הוא לא בר דעת, הוא לא בר מצווה, הוא לא מבין מה זה. יהודי שהורס בית כנסת? עובר עבירה. כי הריסת בית כנסת היא עבירה, לא תעשו כן אשר לוקחם. כי קדושת בית כנסת היא מעין קדושת בית מקדש. הרמב״ם כולל את זה, את איסור נטיצת בתי כנסת בספר המצוות סמך, הוא כולל את זה יחד עם הריסת המזבח. הוא אומר, בתים לעבודת האל, בית המקדש, המזבח, ובתים לעבודת האל יתברך. כל זה בקדושה אחת. להרוס בית כנסת לפי הרמב״ם זה איסור דאורייתא כמו להרוס בית מקדש. לא תעשו כן השם כולכם. לגויים, כנסיות ומקומות כאלה, מקומות עבודה זרה, הורסים. בית כנסת אסור להרוס. יהודי שהורס עובר עבירה. וזה לא יכול לשם שיהודים במו ידיהם הורסים בית כנסת. לכן, אחרי התלבטויות שאני עושה כמה פוסקים, יפה שהגיעו למסקנה הפשוטה שיהודי לא יכול לעשות את זה. כי הריסת הכנסת די יהודים היא משמעות כפולה. חוץ מהעבירה מדורייתא שיש כאן, זה הרמב״ם לפחות, גם לא עבירה דורייתא, זה עבירה דבנה חמורה של לקחת להרוס מקום קדוש, יש כאן גם ביטוי חמור, אנחנו במו ידינו עוקרים את הזכר האחרון של המקום הזה. זה שיש מקום בתינס, חרבים אמנם, חרבים. אבל עדיין אמצעים במקום. נכון, לצרים, ושתים לוחי פרטים, נכון לשם דורה, בכנס אחד הפך לא תרנגולות. זה בתינס שנרסו לגמרי, ישיבת ימין, שעברה לבית קליל, ועמדתי בראשה, נרסה עד היסוד. הם לא יכולים לסבול את המגן דוד הזה, ש... התנשא מעל חאן יונס, הרסו אותו, אבל החורבות נשארו. החורבות האלה הן כמו החורבה הזאת, הן גם עד ליישובים שהיו שם, לתורה שהייתה שם, לחברה שהייתה שם, לאידיאלים שהיו שם, למסורת הנפש שהייתה שם, לקדוש השם שהיה שם. הגל עד הזה יישאר גל עד, והוא יבנה מחדש. לכן, עם כל כאב הלב, טוב שהדברים נעשו כפי שנעשו, עדיף שחילול השם הזה יהיה על ידי אחרים ועל ידי ישראל. וכאן נקודה נוספת. עם כל ההשוואה שקדושת הכנסת וקדושת המקדש, זה לא נקודה אותו דבר. כי המקדש הוא מקום קבוע. בכנסת, קדושתו לא קבועה. אפשר להעביר קדושת הכנסת ממקום למקום. אגב, אחת הרעיונות שהועלו, ואני התנגדתי להם, לפדות בית הכנסת, בתי הכנסת בגוש קטיף, ועד מוציאו אותם קדושתם, ואת הפדיון הזה יבנו בית כנסת חדשים. אם מדובר באמת בפדיון אמיתי, דהיינו, בכנסת עלה 10 מיליון שקל, אז נותנים 10 מיליון שקל לקום בבית כנסת, צנו אותו כאן, מניחים אותו לצורך בניית כנסת אחר, היה אולי מקום דבר. אבל לחלל אותו על פרוטה מן היתר עסקה כזה, ואגב, שוב פעם, היא הבנה, היתר עסקה הוא אמיתי. לא דיברתי על כך, אבל לא רוצה לעמוד על כך. היתר עסקה לא מתיר כל הלוואה, רק הלוואה יצרנית, לא הלוואה צרכנית. מכירת חבית הפסח זה לא פיסת נייר, זה מכירה אמיתית. אבל הציבור התרגל לחשוב שאנחנו, שלרבנים יש כל מיני ניירות שבאמצעותם אפשר חלילה לפתור בעיות. תפיסה לא נכונה, מסולפת, כך לא לומדים תורה. אין לנו פטנטים כאלה. הכל נעשה אמיתי, ביושר. נכון שבשעת חק, מעשר שני אנחנו עושים, ומה יעשה שפודים על פרוטה, כי אחרת אם יהיה הרבה כסף, תהיה תקלה. רק לעת תקלה שעולה להיות אנחנו נמנעים לבדות בשוויו. למלאכת היו פונים בשביל גם היום. אבל לבדות בכנסת לפרוטה? אין לכם ביזיון כזה, איך הציבור יראה את זה? זה היה מראה לנו את היחס, הזלזול, בכנסת הכנסת האלה שהם פרוטה. בושה וחרפה. אבל גם עם תמורה מלאה של כל הסכום הזה, פירושת דבר שאנחנו במו ידינו רוצים להודיע, אנחנו עוקרים את הקדושה מהמקום. אנחנו לא עוקרים את הקדושה מהמקום. וכאן המיוחד בתי כנסת בארץ ישראל. כי יש כאן שתי רמות של קדושה. אנחנו רוצים כאן בירושלים, 10 קדושות יש בארץ ישראל. אז ארץ מקודש כל ארצות, בתי הר החומה, חגי ירושלים, יש ירושלים, החומות של ירושלים, אחר כך יש הר הבית, ואחר כך יש החן, ואחר כך הזרות, ואחר כך ההיכל עצמו, וקדוש הקודשים, 10 קדושות. זה קדושה מתוך קדושה מתוך קדושה. כל קדושה יש לה את המעלה שלה. מוכל ברבינו הרב צודה אומר, ארץ המקודשת, שירושלים מקודשת מארץ ישראל, עיניי, ירושלים מקודשת מכוח קדושת ארץ ישראל. אומנם זו קדושה אחרת, זו קדושת המקדש. אבל הקדושה הזאת נובעת מהעובדה שכאן היקף של ארץ ישראל. אי אפשר לבנות בית מקדש מקום אחר. המשכן שהיה בחוץ לארץ היה מקודש רק קדושת העיריות. המקום זמני תתקדש. כשהמשכן עבר למקום אין קדושה יותר. הקדושה הייתה הקדושה של החלל, של המיקום, של העיריות, אבל לא של המקום. המקום היה רק זמני. מקדש קבוע היה יכול להיות בארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא עצמה מקום קדוש. וכאן, קדושת בכנסת היא בעצם קדושת ביניים כזאת. היא לא קדושת מקדש שאי אפשר להביא אותה במקום אחר. אבל היא דומה קצת לקדושת המשכן. כשהמשכן ניתן להביא אותה במקום אחר. מצד שני, זה לא כל המשכן, בכנסת שיש חרב, הקדושה קיימת במקום הזה, והלכה למעשה. אותם בתי כנסת בגוש קטיף שקיים עד היום, אלה שחרבים ואלה שבנויים, הם קדושים בקדושת בכנסת עד עצמו יום הזה. הרגישה לא פקמה. זה הלכה למעשה. אגב, זה הלכה למעשה, בכל בכנסת שמוצאים בארץ, כל מקום שמוצאים פסיפה, סחובה של בכנסת עתיק, המקום קדוש. אולי לסבר את האוזן, אספר לכם פה דבר שהיה לי פעם, כשהייתי ראש עירייה תיכונית עם תלמידים, טיילנו בגליל, הגענו לכפר נחום. כפר נחום צרין היום זה אתר של המינים, השתלטו על המקום הזה, ויש איזה משהו על אותו האיש, הפכו את מקום קדוש שלהם. אנחנו באנו כצירים דתיים, נכנסנו למקום, אותנו לא עניין הצד של המינים שם, זה בית הכנסת. היום חם כמו היום, בכנרת, החבר'ה צעירים, עם חולצות קצרות, מסעים קצרים. אמרנו, בואי פעם במנחה, את הכנסת שלנו, פעם במנחה. עומד שומר בפתח ואומר, אתם לא יכולים להיכנס למקום הזה, זה מקום קדוש. הוא מקום קדוש, למי? אומר, לנו, כך אומר השוער. אנחנו אצלנו לא נכנסים עם חולצות קצרות ומסעים קצרים. נכון, גם אנחנו מקפידים על קדושת מקום, אבל כידוע, צעירים שולחים ביום חם כזה, בטיול, מכנסיים קצרים, לפי ההלכה, זה צורת ההתנהגות שמותר להם להיכנס בכנסת. התחיל ביקור בין הצעירים האלה, בני 14-15, אותו שומר זקן. אותו שומר נוצרי, אומר שלנו. הוא אומר, לא, שלנו, שלנו, שלנו. בסוף נכנסנו, דבר למלחה, עם מכנסיים קצרים. טוב, בכנסת כבר נכון. בית הכנסת נשאר קדוש, אי אפשר להפקיע את הקדושה שלו. ובכן, בית הכנסת הוא נמצא במצב ביניים. ארץ ישראל יש לה גם הקדושות. יש הקדושה העצמית שלה, מימי אברהם אבינו, ויש קדושות נוספות. קדושה ראשונה, קדושה שנייה. קדושה ראשונה הייתה זמנית, קדושה שנייה הייתה קבועה. מעניין, גוש קטיף שייך לקדושה הראשונה. קדושה השנייה הייתה עד אשקלון, מאשקלון עד אקו וכזיב. תרומית לאשקלון זו קדושה ראשונה, לא קדושה שנייה. זה לא פחות, רק עניין תרומות ומעשרות. הכפתור הפרח אומר את זה, הוא חי בית שען, אומר, אני גר בית שען בכוונה, כדי להוציא מליבם של אלה שאומרים, שבכיוון שבית שען לא התקדשה בקדושה שנייה, לכן המקום הזה הוא לא ארץ ישראל. ואני אומר לכם, דווקא משום כך, אני גר בבית שען להגיד שישוב ארץ ישראל זה גם במקום של קדושה הראשונה, ולא קדושה השנייה. קדושה השנייה נוגעת לתרומות, מסעות ושביעית, אבל לא נוגעת לעצם הקדושה. בעניין בית כנסת, בגוש קטיף, זה פירושו להדגיש את הדבר הזה. יש כאן קדושה ראשונה, ואנחנו עכשיו מתחילים להוסיף קדושה שנייה. לכן לא זכינו. קדושה שנייה עדיין לא חלה למקום הזה, אבל הרעיון הוא שעם ישראל הרי בסופו דבר תהיה קדושה נוספת גם כמות האחרים. הקדושה לא תתמצם רק באזור אשקלון עד הקוקזין. הרמב"ם פירוש אומר שעם ישראל שיחזור בהמונה בארץ ישראל, הוא יקדש את ארץ ישראל מחדש לכל רוחבה. וההתיישבות בגוש קטיף באה לומר, הנה, אנחנו באים לקדש את המקום הזה בקדושה, בקדושה שנייה מחדש, בפעם קדושה סופית, מוחלטת. נכון, הדבר הזה דורש פרוצדורות מסוימות, צריך החלטות של כלל ישראל, צריך בית דין הגדול בשביל כך, היה צריך לעשות פעולה, אבל ההכנות היו, בתי כנסת, שמבטאים את הקביעות של המקום הזה כמקום, לא סתם, כמקום יהודי, מקום מקודש, מקום שעוסקים בו בתורה, בתפילה. זה עצמו אומר, אנחנו בשלבים מתקדמים לקראת קדושה שנייה. לא זכינו. לכן היום הזה הוא יום כואב מאוד, לא רק על חורבן גוש קטיף, שהוא עצמו כאב עצום. כאב נורא לראות קהילות קדושות שנעקרו במקומם, ורובן עד היום לא שוקמו. משפחות רבות עדיין חיות בדלות. חקלאים ברובם לא חזרו לעבודתם. קהילות, כל הקהילות עדיין לא חזרו לשקם את עצמם כמו שצריך. חלק השם מתחילים לראות את ההתחלה אחרי 5 שנים. מתחילים לראות. להרוס את הבתים שהיה בכמה ימים. לבנות לקח, עברו 5 שנים ועדיין לא בנו. פה משם יחידים שיקמו את הזמן. קהילות שלמות, עוד אף קהילה לא בנתה את עצמה מחדש. איפה הנחישות? איפה הרגישות? לפחות לחיי אדם, לכבוד האדם, לצוחי אדם. אז חוץ מהכאב הגדול של היום הזה, של חורבן גוש קטיף, שמתבטא בחורבנו ובעוצמתו, בחורבן הזה של בתי הכנסת, זה גם חורבן של תחילת תהליך שהיה צריך להיות, שנקטע, שהגולה הולכת ומתקדמת, ועם ישראל חוזר למלוא היקף ארצו הגדולה, ורוצה קדש אותה, וכאן התהליך נקטע. הנקטע, אבל לא נגמר. אני חוזר, החורבה הזאת, המקום הזה, שנבנה מחדש, ירושלים נבנה מחדש, כל ארץ ישראל שנבנה מחדש, כל הנוסחים על תקווה, שאותם גלי עד, ואותם מבנים שעדיין קיימים, גוש קטיף, שיש קדושתם קיימת עד היום, קוראים לנו. ציר כיסופים, עדיין מלא כיסופים. וכמו שאומר תלמיד הלוי בסוף ספרו, מתי עם ישראל יחזור לארצו? כשכסוף יחשפו לה תכלית הכוסף. אנחנו בציר כיסופים, מרצה השם, עוד נחזור ונגיע ונבנה את בתי הכנסת פי כמה וכמה, הקהילות פי כמה וכמה, וארץ ישראל תיבנה פי כמה וכמה, ועם ישראל ייבנה פי כמה וכמה, ותורת ישראל תיבנה יותר ויותר, ועם ישראל ייבנה כולו לגאולה שלמה ומאמנת.